ראובן. ראובן. אתה מדבר לא פוליטיקלי קורקט. לי כאבו דברים אחרים. כאבו נצלת. הייתי בשיעור נשים. הם לא רוצו שאני אלך. סמכו לשמוע לי בטוח. איבדתי את השעה. ולפני זה היה... זה תאמין יותר טוב. זה באמת תורה, זה המקצוע שלנו. שם המקומות, זה לא, אנחנו לא מרגישים הבית בדברים האלו. אנחנו פה יודעים שזה בית המדרש. לא טוב לצאת מבית המדרש. מה? רובן, אנחנו לא בקאון הייט. רובן.
זה מה שאני אעבור. עכשיו אנחנו במוקרה הלאה. אנחנו יותר לא במחר. פעם הייתי
צועק
על
הדברים,
והיום אני
פשוט מפייס,
אני מוכן.
אנחנו מחכים...
אם אגיד תודה לאליאת, עובדים למשפלה ו...
לא, לא, אנחנו מחכים למנהיג שלישי. כן, רבותיי, בואו נמשיך, יש לנו הזדמנות פה ללמוד את התורה, לא... רבותיי, אני מחזיר אתכם ממצוקות היומיום אל אמת הנצח. אמת הנצח היא כזו, אינון כבר בקוננות להתקיס. באמת אני צריך כזו, אדם שהזיק, כיצד הוא משלם? אבל אני זוכר, אנחנו פה מתקדמים, ינון נסת, בכל הפעמים שאתה לא היית ולכם סיבות וסושי, אנחנו התקדמנו, התקדמנו פה די הרבה, ואנחנו דפתת עמוד א', אבל בשביל להבין דפתת, צריכים לחזור, דפתת עמוד א', בשביל להבין דפתת, צריכים לחזור בזין עמוד ב', יותר נכון זין עמוד א'. אם אתם זוכרים, בזין עמוד א', הגמרא היא קשיטה קושיה. שמצד אחד כתוב, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. ומצד שני כתוב, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו. כסף ישיב, לא כסף ישלם, אלא כסף ישיב, למדו כסף, ישיב מטלטלים. ישיב שווה כסף, אפילו סובין. אז יש לנו פסוק אחד שאומר שאפשר לשלם מטלטלין, ישיב לרבות של כסף פילוסובי, מצד שני יש לנו פסוק שאומר גם מיטב. היה דיון בגמרא, בהתחלה הנחת היסוד הייתה שהמיטב הוא טוב יותר למטלטלין, סליחה, לא הסרתי את זה נכון. כתוב מיטב שדהו ישלם, אז אם כן מיטב צריך לשלם. ומצד שני כתוב שווה כסף, אז ההתחלה הייתה, אם אתם זוכרים, היו כל מיני תירוצים עליו. בסופו של הגמרא תרצה, כל מילי מיטב נינו, ולא מזבנחה, מזבנחה, זהו תירוץ של רב פאפה, ורבון הברד רב יהושע בדף זין עמוד ב'. לפי התירוץ הזה, בעצם מיטב שינה את ההגדרה. המושג מיטב הוא לא לתת משהו משובח, אלא משהו שכיר, עובר לסוחר. קרקע מיטב, קל למכור אותה. מטלטלין תמיד קל למכור אותם, כי יש להם שוק כיוון שהם ניידים. אתם זוכרים, פעם אחד משהו שם נושא, אבל איך מודדים את השווי? כי אחרי הכל היות אנחנו לא סחרים של סבונים, ואתה רוצה את זה עם סבונים, אז איך מודדים את השווי של הסבון? מודדים את השווי של הסבון, לא כמו שהוא עולה לסיטונאי, אלא כמו שאני עכשיו יכול למכור אותו פה באזור במחירה מיידית, במכולת הסמוכה, או אולי בסופר יוקים לשלוט ממני. אז המסקנה היא כל מילי מיטב, אם זה לא מזמנך מזמנך, אבל לפי זה יצא, לכאורה, אם אנחנו בזין עמוד ב', רב פאפה ורבון דבר דבר ראשון, מהו סדר עדיפויות? אדם שהזיק, מה הוא משלם? כסף במקום הראשון? אני הייתי אומר לא כך. הייתי אומר שכתוב כסף, כתוב ישיב וכתוב מיטב, וזה כל אותו דבר. כי אם, בוא נגיד ככה, בין מטלטלין לבין מיטב, מה?
לא, כל מטלטלין הוא מיטב.
אז זה מושבים. זה מוסכם. הקריק אומר שאולי היה פשוט לגמרא שכסף טוב יותר. מה? הייתה דעת יחיד כזאת, אם אתה זוכר, דעת הרמה, רבנו מאיר הלוי ורבנו טודרוס אבולעפיה, הרמה שהיה בין הרמב״ם לרמב״ם, גדול הדור בספרד, הוא כתב ככה, אבל באופן פשוט זה לא כך, אלא ברגע שאתה אומר כל מילים מיטב הינו, והתורה בעצם דורשת להביא מיטב, אז מטלטלין זה מיטב, כי זה נמכר, כסף זה דן מיטב, כי זה נמכר, זה שכיר, ומיטב זה מיטב. אז כן, לכאורה זה הכל שווה. לכאורה, זו המסקנה. יש דעת יחיד שהכסף עדיף. אבל פשוט הכל שווה. אבל פה בסוגיה שלנו יש לנו דעה אחרת. רב הונא אמר, אנחנו בדף ט' עמוד ב', עמוד א', סליחה. רב הונא אמר, או כסף או מיטב. הוא לא מזכיר מטלטלין. תראו רש"י, רב הונא אמר, לא קשי אקראי דלאל, כסף ומיטב, דרך כמה רחמנה. או כסף ייתן לו, או מיטב זוטב. דלא היו רב הונא הדחה, כלומר איך התגלגלנו עם רב הונא, שהוא מדבר על הסוג למיטב רבי שמעון רבי עקיבא, דבור לא יקשה שמים אותו ושניהם שמים, ודרך כמה, זאת אומרת, הגמרא התגלגלה פה, אתם זוכרים, התחלנו לדון בישיב, האם בשל או בשל עולם, אגב זה הבנו את הברייתא של הייתה לו ידית ומחרה, דיברנו על שיעבודים, אחר כך ריחמנו את הברייתא בברייתא הזאת, אגב זה התגלגלנו לכמה דיונים של שיעבודים, עכשיו חוזרים לעניין. הרב ציודה זוצה על היום אומר שאנשי המדע אומרים שהגמרא לא מסודרת. למה לא יכול להיות הגמרא מסודרת כמו הרמב״ם? הרמב״ם זה ספר, כל דבר נמצא במקום, הגמרא היא לא מסודרת. זה אומר שהרמב״ם זה תמיד שלב ב', הגמרא זה מהלך חי. יהודי לומד תורה, הוא לא חושב על הסדר. זה הכל זקוץ, אז הוא רץ מעניין לעניין. גדול אמיתי זה אחד שהוא משייט. אחרון רב ראובן, תרים את הראש. גדול אמיתי זה אחד, זה אחד שהוא משייט. הכוונה, הוא עכשיו מדבר איתך על זה, עובר לזה, עובר לזה, עובר לזה, משייט. זה יהודי תלמודי. אחר כך יבוא הרמב״ם, ייקח את כל זה ויעשה סדר. אבל הסדר יש לו ערך אחרי המהלך החי, הזורם של של הגמרא. זה שלב ב', אבל השלב א' זה הרשות. רשות, אז זהו, אבל הרב אומר שלשות, לשות, אתה יודע, אצל הרב קוק, לשות זה לטוס, לא לשות בים. כך אצל הרב, לשות זה לעוף. זה מתאים לה, לשוטט. לשייט, היום אומרים הוא משייט, נכון? לא איתנו. לשוט זה, לזרום זה קצת יותר נמוך, כי זה כבר לזרום במים. אנחנו רוצים לשוט בלי הגבלה. זה היהודי התלמודי. היהודי התלמודי, הוא מטייל לו ממקום למקום. ואז הוא הגיע משהו, היה משהו בדרך אגב, אז הוא... אחר כך צריך גם לעשות סדר, זה שלב ב' של הלימוד. מה?
חופש.
הגמרא זה חופש, כן. אז עכשיו אנחנו... אבל זה מה שמסבך את התלמידים. עכשיו נתתי איזה שיעור בגמרא, אז למדנו שניים אוחזים בדלית. מה יותר קל משניים אוחזים בדלית? כמה פעמים בחיים למדנו את זה? הרי שראיתי להם שיש פה 15 נושאים בדף העמוד הראשונים של ה... קיצור, אמרו לי, לפני השיעור ידעו את הגמרא ולא ידעו את השיעור. אחרי השיעור יודעים לא את הגמרא ולא את השיעור. זה המסקנה. שכללתי אותם כי אני לא מבין את הסוגיה. זה משתכנים. כי הגמרא היא עמוסה נורא, והגמרא זה אין סוף, יש לך פה מכל דבר, אתה יכול להוציא עניין שני, וזה הכל בגלל הדבקות של חכמים, אה?
ובוודאי, גם
בטח, זה לא היום, זה כבר ישן. לפני, עד קאנט, העולם היה טליאולוגי. טליאולוגיה זה היה הנושא, זאת להראות את הסדר בכל. ומכאן כבר מדברים על דיסטליאולוגיה, זאת אומרת, מדברים על ההרמוניה שיש בחוסר ההרמוניה. זה כבר דבר ישן שיש בעולם. טוב, זה הכל זה... אבל זה אומר שיהודי התלמודי, של איך מסתרים את היהודי התלמודי? היהודי, הסגור מסתרים את היהודי התלמודי זה אחד שמסתובב בעולם ואומר, זה מותר או אסור? הוא כל דבר שהוא רואה אומר, מותר או אסור? הוא יהודי כזה דקדקן, קפדן, תסלחו לי שאני, זה כמו היקר מאשכנז, מהדור הקודם, שהוא כל דבר ככה בודק שם, זה בסדר או לא בסדר, זה הגון או לא הגון. זה לא ככה, מי שתומד דף מראה הוא לא כזה. יהודי התלמודי זה יהודי שהתורה זה החיים שלו. אז הוא פשוט נהנה, הוא ממשיך, עובר עוד עניין, עוד עניין, מתגלגל איזה אמצעי, אז עובר. ובסוף הוא חוזר, זה לא שהוא הולך לאימוד. מה? כן, זה נכון, אבל השאלה מתוך מה? מתוך מה? מתוך מה זה מגיע? כשמי שלמד גמרא רואה, אם הגמרא היה מעניין אותה, הפלפול, היא הייתה צריכה להיות מסודרת. אבל זה סליחה, אתה לומד עכשיו את הלכים האלה, נו עכשיו מה עושים? שלדעת מה לעשות, צריכים לזה עוד פעם. אבל המהלך הלימודי הוא דווקא לא מהלך מעשי. הוא מהלך שמבטא את זה שהתורה זה החיים שלך. זה מה שאומר רב שאנחנו התגלגלנו פה עם העניין הזה. אגב, זה לא שלי, כל מה שאמרתי פה זה לא שלי, זה רב ציודה. הרב ציודה קוק בשיחותיו הנפלאות. אם כן, רב הונה אמר, בוא נעזור לגמר, רב הונה אמר, אוקיי, צף המיטב. אז פשוט דבריו של רב הונה זה צריך שם, אוקיי, צף המיטב כרכרותיו. הייתי ברב נחמן לרב הונה. יש ידע, רבות שקט אפילו סובים, כלומר השאלה היא, שכחת שגם מטלטלים אפשר. אחרי מאז קינן, בדלטלה. דלטלה מה? רש"י אומר, בדלטלה, לא כסף ולא שדות. כלומר, רב הונה אמר, או כסף או מיטב, אבל אם אין לו כסף או מיטב, אז מטלטלים. שואלת הגמרא, דלטלה פשיטה. מה עוד יותר מאמרינה לזיזת החזבין, והיית לכסף כמה שמלה... עוד מעט נראה תוספות. בעצם, אבל אני אראה סדר עדיפויות פה. רב הונא אומר סדר עדיפויות הוא כסף מיטב שווים, ואם לא, אז מטלטלים. איך רב הונא למד את הפסוקים אבל? הפסוק היחידי זה מיטב שדה או מיטב כרמו ישלם. מה שאתה רוצה לשלם מיטב קרקע. ומה עם כסף? זה יפה. כסף זה יותר טוב מכל מה שאתה לא רוצה. למה אתה לא חייב לתת כסף? כי התורה אמרה מיטב. לכן כסף זה... למרות ש... זה לא שיש שלושה פסוקים, הרי לכאורה יש לך שלושה פסוקים, כסף, ישיב ומיטב. זה לא נכון, הפסוק של כסף הוא לא פסוק, זאת אומרת, הוא לא דבר שדורש לימוד. גם אם היה כתוב ישיב, הייתם זה כסף, לכן כתוב כסף ישיב, תאמין שזה שווה כסף, אבל כסף זה דבר טוב ביותר, לכן ברור שכסף ומיטב שווים, כסף טוב יותר, אבל דרשנו מיטב, אז כסף שווה, אז מיטב שווה לכסף, ואם אין לו, על מטלטלין. זה יפה שיש פה מחלוקת, זאת הבעיה. עכשיו אני אומר תמיד שאני אשתות אותו, יש זה בו שיש מחלוקת. יש מחלוקת בהלכה, אבל גם בסברה. מדוע? כי רב פאבא ואבון הברי ורב שם אומרים כל מילי מי תבנינו, זאת אומרת, אומרים שמטלטלין שווים לקרקעות. אז כמה שמרות בהלכה, לפי דבריהם הכל שווה, כסף מטלטלין מיטב. ואילו רב הונא אומר שמטלטלין במקום השני, כסף מיטב, כסף מיטב, ואם לא מטלטלין. זה מחלוקת בהלכה, אבל זה מחלוקת בסברה. מדוע? כי לפי רב פאבא ואבון הברי ורב שם, הנקודה של המיטב זה שהוא שכיר, ואז מטלטלין כמו מיטב כי הם שכירים. אבל לפי רב הונא זה לא ככה, הנקודה של המיטב היא שהוא משובח. הקרקע היא משובחת, תן מה שמשובח, ומטלטלין לא משובחים.
תן
נדלן, בדיוק, תן נדלן. נדלן טוב, נדלן טוב, כי יש נדלן דיבורית. כלומר, לא דירה, אל תיתן לנו פה דירה בשלב ב', תן בשלב א', דירה. בדיוק, יפה בדיוק, זה נקרא הדבר הטוב, כן, מצוין. צריך להבין את הדבר הזה, כלומר, מי שנמצא בעולם יודע את זה, נכון? נדלן זה דבר יותר טוב, נדלן משובח, הוא דבר טוב יותר. אז יש פה מחלוקת. והשאלה, איך פוסקים? בוא נראה תוספות. עוד מה תראו, יש הפתעות. רב הונא אמר, כסף המיטב. תראה את שבא אל תרץ קראי דלל. מה פירוש קראי דלל? זין עמוד א', שהגמרא אמרה, כתיב מיטב שדהו מיטב כרמו ישלם. רמי לאביי לרב, זוכרים מה הגמרא אומרת? רמי לאביי לרב, כתיב מיטב שדהו מיטב כרמו ישלם. והכתיב ישיב לרבות שווה כסף. ותנא תניא, ישיב לרבות שווה כסף אפילו סובין. אז יש תירוצים, כל גאל אם הייתי לאיתה וכו'. רב הונא, תירוץ אחר. אבל יש לנו בעצם, מהלך גמרא כזה, יש לנו את התירוץ של אביי שם בגמרא, של רבא, שאמר כל גאל מיטב לאיתה, אחר כך גודל קמא, אחר כך רב הונא ברי דרב יהושע, ועכשיו רב הונא מתרץ עוד תירוץ. תראה שחוזו שבא לתרץ קראי דלל, וצריך לומר שלא הספיק לסיים דבריו, עד שיקשה לו. אתם מבינים מה הסוסים מתקשים? כי אם הוא בא לתרץ הפסוקים דלל, לא היה מופיע כאן, אם אתה רואה את הפסוקים דלל, אז הוא אמר, כשהוא אמר, או כסף או מיטב, אבל מה הפסוקים דלל התעסקו בשאלה? מצד אחד כתוב מיטב, מצד שני כתוב שווה כסף. אז לזה אתה בא לתרץ, כשאתה אומר, או כסף או מיטב, אז אתה מתכוון להגיד, או כסף או מיטב, ואיפה מטלטלין? הרי זה מה שאתה בא לומר, אז למה אתה מדבר על מטלטלין? כבר אני אומר. אז מה אתה מקשה עליי? תן לי גמור, הרי על זה דיברתי, מה היחס בין מיטב ומטלטלין. אז מה אתה מקשה לי? אני זה שאמרתי, מצד אחד כתוב, יש לי רבות שפקי סביר סובים, מצד שכתוב מיטב, אני אומר, כתוב מיטב, יש לך לא לעניין, כי מתעניין מהמטלטלין. אז כבר אני אומר, בדיוק זה מטלטלין. אז צריך לומר שנכנס לו באמצע הדברים. כך אתם אומרים, לפי רש"י. נכנס לו באמצע הדברים. אז היה איזה יהודי אחד בישיבה, שנכנס לו באמצע הדברים, וכתבו אותו בשם. גם את זה לפעמים הגמרא כותב. ואידה גרפה רבשי, אתה מתכוון? בטח שאתה עשה עריכה, סגמר. למה לא הורידו את זה? לא, אני חושב שזה... הרי עסקת לביתר היא בעל פה. אנשים נדעו את זה כל הזמן בעל פה. אחר כך צריכים להחליט מה מזה לוקחים תאים בגמרא. זה יכול להיות שיש דברים שחסו בלתי. מה שיהיה לך בעל פה, כתבו את זה. זה דבר שהוא מאוד... כן, פה משהו הדוח זה דוחק, אני חושב. קצת אומר שלפי רש"י יש לנו דוחק. צריך להידחק בדבר הזה. צריך להיזהר שלא לעשות את זה כלל. זאת אומרת, אנחנו נחשב להגיד שבכלל ש"ס, כל השאר זה רק מה שהם דיברו תוך כדי זה, אז בכלל לא יהיה תלמוד, וזה נקרא שיטת התלמוד וצבעים. אתה לא מכיר את זה? יש את היום בתלמוד וצבעים, צובעים את כל מה שלא רלוונטי. הנקודה היא, התלמיד משתעמם בלימוד, נכון? התלמידים לא אוהבים עוד גמרא. לכן יש מקומות, הנה רמים, צדיקים כאלה נחמדים, אבל לא לומדים את הגמרא. יש אחד רב גדול בבית מדרש זקן, יושב למד תורה עם גמרא, מדי פעם עושים איזה שיעור טוב בגמרא, ואחוז זה רמים צריכים להיות נחמדים. זה, יש שיבות כאלו. אז, עכשיו, דנים בחכמי הדור, למה התלמידים בתשבות תיכונות לא אוהבים גמרא? אז יש בעצם שתי אפשרות. אפשרות אחת היא, למה לא אוהבים גמרא? כי מי שהראש לא באינטרנט, בטלוויזיה, ובטח שלא אוהב גמרא. אפשרות שנייה היא שהגמרא משעממת. יותר טוב להגיד ככה, לא? בין יחסים עבור גמרא, תראה כמה בעיות יש פה. אז החליטו לקטט להם רק את הלוז, זה נקרא התנ"ך בצבעים. אתה מוכר את כל מה שבלתי רלוונטי, עסק לבטריה, ואז יש לך גמרא ככה נחמדה. ההלכה היא ככה וככה, המסקנה היא ככה וככה, אז לא, אל תתעלם מהעניין, זה ככה מאוד בהיר. בסך הכל אתה יכול לתמצת את, נגיד, כל בבא קמא, חוברת קטנה של 10 עמודים, יש לך את כל בבא קמא, ואתה תמיד יאהב גמרא. האמת היא, אני חושב שאם אתה מוחק את הרוב, הוא ימשיך למחוק, זה מה אני חושב. אם הוא לא יאהב למחוק, אז הוא ימשיך למחוק עוד יותר. זה נקרא התלמוד בצבעים. למה קוראים לזה תלמוד בצבעים? כי לפני זה היה תנ"ך בצבעים. זה מיסודם של האנטישמים בגרמניה. ולהאוזן. כן, ולהאוזן. בקרוב את המקרא בגרמניה, הרי הם התחילו בתנ"ך בצבעים. האמת הראשון זה ספינוזה. ספינוזה היה הראשון שהתחיל לדבר על זה. שהתנ"ך נמצא בכמה תקופות. אז בגרמניה פיתחו את זה, ואתה צריך לקחת כל פסוק, ואגב זה מאוד מעניין אם עוד ככה. מקליטים את זה. אבל מבחינת האינטלקט זה מאוד מעניין אם עוד ככה. למה? כי אתה עכשיו יש לך מה לעשות, אתה פותח את החומש, ואתה אומר, הפסוק הזה באיזה תקופה? זה מאיזה תקופה? זה מאיזה תקופה? זה מאוד, יוצא לך מאוד מעניין, כי אתה רואה את תהליך היצירה. אתה צריך להגיע לשלד הראשוני. השלד הראשוני זה בעצם חמישה חומשים וחוברת קטנה כזאת דקה. אחר כך מוסיפים, 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 זה מאוד מעניין, עכשיו יש לך מה לעשות. הנחת היסוד היא, וקראית בספר דלדולה של הרוח באמריקה, קראת את זה בשפת המקור? אתה חייב לקרוא את זה. אני לא יודע איך לתרגם את זה באנגלית, אבל יש ספר דלדולה של הרוח באמריקה, נכתב בארצות הברית לפני 20 שנה. מה שאומר שמתאים לזה ארץ ישראל היום, נכון? אז יש ספר, נכתב באמריקה לפני 20 שנה, משהו נפלא. על מה שקורה באמריקה, אני קורא אותו ככה בשעות הפנאי שלי, זה יהודי אחד חריף, בעל חריפס, הוא לא דתי, אתה רואה שהוא לא, הוא ניציאני בכלל, אצלו הכל זה ניצ'ה, אבל יש לו דברים חזקים על גידולה של הרוח באמריקה, אז הוא כותב שהמחקר התיאולוגי יוצא מתוך נקודת הנחה שאין אלוהים. זה עלות של העניין, אין אלוהים, ועכשיו החיים מאוד פשוטים, כי בעצם השאלה היא, אז מי כתב את זה, מי הוסיף את זה, מי בשני, בשלישי, ברביעי, זאת נקודת ההנחה של המחקר, ואז עכשיו אפשר לחקור, סוף סוף אנחנו עושים את זה גם מהשמיים, מה אתה יכול לחקור, הכל הגיע מאת השם, אז זו בעיה. אז גם אחרי שלחקו, ולהאוזן זה אנטישמי נורא, אחרי שוולהאוזן סידרנו את התנ"ך בצבעים, אז בדורנו כמה יהודים עם כיפות, עשו לנו התלמוד בצבעים. טוב, אבל הם נסמכים על זה. הנה, יש להם תוספות מפורש שמסייע לשתתם. תוספות מפורש. כי תוספים אומרים שזה תמיד אחד, שעד שלה לא לעניין, כבר לא להתאפק. וכבר רב הונא אמר, אוקיי, סוף המיתה, זה אומר לו, סליחה, מה הם מטלטלים? אז הרב אומר לו בשיעור, תן רגע לגמור, אז אני מדבר, נכון? מה אומר המריאו על זה? אני מדבר, תן רגע לסיים. אני נתקע לו בהם, זה שם אותו בסדר. כך הוא מתוספים. איך תוספים את זה? כשתפורי תוספים את זה בתור דוחת. מה, לפי הגמצה הזאת בגמרא, יוצא דוחק שהתלמיד שלא היה בדיוק בקשב, כשהחושיה שמו את דבריו. אבל הגמצה השנייה, והיא בגרפה, אמר רב הונא. אתם רואים מה ההבדל בשתי הגמצאות? בגמצה השנייה כתוב רב הונא אמר, בגמצה השנייה אמר רב הונא. יש פה עניין, אפשרות ליישם את הכלל הזה. כשכתוב, רבונה אמר, מה זה בא לומר? אופציה שנייה. אתה אמרת כך ואני אומר כך. רבונה אמר, אז הוא צריך להתייחס לפני זה. אבל אם כתוב, אמר רבונה, זה נושא חדש. מה חדש? בתאי מתמיתים, בתניה ומיטב הארץ. כלומר, פה בעצם, לפי הגרסה הזאת, צריך להיות נקודותיים. כן? זאת אומרת, בגמרא יותר נקודותיים. אמר רבונה או כסף ומיטב. כלומר, אנחנו חוזרים למשנה הראשונה בבבא קמא, שאומרת, כשהזיק חבא מזיק שנת השלום נזק מיטב הארץ, אז זה, אמר רבונה לאו דווקא מיטב או כסף ומיטב. כן. ובספר אבל פס, כן, זה אריס, פרש, דרבונה בגדר רבי יוסף ברוך הוא בדלל, פליגי אב רבונה דאחה. דאינוסיו כל מילימטר הוא אפילו סובים. רבונה סבר לי רבי מיטב. אלא או כסף או קרקע. רק אם אין לו, כמו שכתוב אצלנו. ואיך פוסקים? הוא פסק, רפאבא ורבונה, בלדה רבונה שם בטראי. כי רבונה היה עוד קודם. מי זה רבונה? רבונה הוא תלמיד של שמואל. זאת אומרת, הוא הדור השני לאמוראים בבבל. מי הוא הדור ראשון לאמוראים? רב שמואל. רב עוד למד, היית תלמיד של רבי. זוכרים את זה במסכת שבת. רב תנא ופלי. כן, הרב היה תמיד של רבי יהודה הנשיא וירד לבבל, שמואל היה שם. אז רב שמואל זה דור ראשון. התלמידו המובהק של שמואל זה רבונה ושל רב, רב יהודה, אבל הם גם עמדו אחד מהשני. זה הדור השני לאמורים של בבל. אחר כך שמענו את רבא ורב יוסף. זה הדור השלישי לאמורים של בבל. רבא ורב יוסף תמיד רבונה ורב יהודה. בדור הרביעי יש לנו את אביי ורבא, ובדור החמישי את רפאפא ורבונה ברד רפאפא הוא תמיד של רבא, וגם רבונה ברד רב יהושע. זה דור החמישי. אנחנו פה, הדור החמישי חולק על הדור השני. ההלכה כבטראי, זה כלל מאוד חשוב. ההלכה כבטראי זה כלל שהוא עד היום נכון. זאת אומרת, הלכת כבטראי זה אומר, למה ההלכה כבטראי? זה חוסר
בשביל
כמונה, אם הם החליטו לחלוק, יש להם סיבות. זה לא שם דיין תמיד לחלוק. באופן טבעי, האחרונים לא חולקים לראשונים, אבל אם האחרונים ראו לנכון לחלוק, סימן שהם לא יודעים את הסוגיה מחדש, עינו, והחליטו להכריע לצד אחר שלא הובא בדברי הראשונים. זה נושא לא ברור. איפה מפסיקים לחלוק? שנייה, אני אתכנס מילה אחת. אבל מזה יש לנו כלל עד היום בהלכה, ומופיע עליו בהלכה בהלכות תלמוד תורה, בסוף הלכות תלמוד תורה ביורד השתלים של השח, שאלה פסיקה מאוד חשובים, שם השח כותב שכשהאחרונים חולקים על הראשונים, יש שני מצבים. אם האחרונים לא ראו את דברי הראשונים וחלקו עליהם, הלכה כמו הראשונים. כי אתה אומר שאם היה ראו את דברי הראשונים, היה חוזר בו. אבל אם הם ראו את דברי הראשונים וחלקו עליהם, הלכה כמו האחרונים. כן. עכשיו, יש עוד נושא שאנחנו רואים שבדורות פתאום מפסיקים לחלוק. זה נושא מאוד לא ברור. זאת אומרת, פתאום הראשונים, האמוראים, מפסיקים לחוק על התנאים, וכמו שאומר רב תנא ופליג, אז אתה רואה את דור המעבר, שחולקים על רב, יש אמוראים שחולקים על רב, אבל אותם אמוראים לא חולקים על תנא, אבל רב חולק על תנא. רבי חייא, תנא ופליג, אותו דבר, באותו מצב, זה בזמני המעבר. אותו דבר גם הסבוראים. הסבוראים עוד חולקים על האמוראים, אבל הגאונים כבר לא חולקים על האמוראים, כי הם יחלקו על הסבוראים אולי. ויש זמנים של מעבר. איך קוראים הדברים הללו? רב חיים מבריסק אומר שזה לא הלכות, זה מציאות. זאת אומרת, מגיע השאלה, האם אני יכול לחלוק בסברה על אברהם אבינו? כן, תחלוק על אברהם אבינו, למה לא? אז מגיע איזה מצב, אתה אומר, זה אבסורדי, זה לא שאלה של הלכה. כלומר, יש מצב שבו אתה כך רחוק מהמקור של התורה, זה כבר לא שייך לחלוק, זה לא עניין של היסטוריה. בבחינת ההלכה זה מותר לחלוק, אתה רוצה לחלוק על רבי עקיבא. אתה רוצה לחלוק על רבי עקיבא, נגיד, שקלתי את כל הדברים של רבי עקיבא, הגעתי למסקנה שהוא טועה. האמירה הזאת, שקלתי את כל הדברים של רבי עקיבא, אמירה אבסורדית, אין אחריה כלום. אז זה לא עניין של היסטוריה, רק הפנמה של מדרגתנו וחוסר יכולתנו. והרב קוק, יש ספר שדה חמד, אתם מכירים? עשרה כרכים מאוד. אז בשדה חמד יש מאמר של הרב קוק, נתפס שם. לא יודע אם אתם יודעים את זה, הוא כתב את זה בגיל 25, והשדה חמד נביא את זה. זה מדהים, השדה חמד נפטר בשנת תפוס סמך, זה כן מופלג, כשהרב היה בן 40. ועוד כשהרב היה הרב של זיימל, כשהוא היה בן 25 בערך, הוא כתב מאמר ארוך נתפס בשדה חמד, והרב כותב לו, כותב שם שזה מהגדול שבחבורה, השדה חמד כותב לו מהגדול שבחבורה, הארי הגדול, הכהן הגדול, ושם הרב כותב שהמסורת של עם ישראל הופכת להיות איסור דרבנן. זאת אומרת, זה שכבר יש מסורת בעם ישראל לא לחלוק, כלומר זה שהתקבל הדבר, זה מסובב, זה תולדה, העיקרון זה כמו רב חיים, אבל זה שכבר יש מסורת, זה יותר מתקנת חכמים. כלומר זה לא צריך שחכמים יבואו ויתקנו שאסור לחלוק על הקדמונים, אלא זה יותר מתקנת, אבל למשל בדיוק זה לא ברור, למשל נשאלה השאלה, האם אפשר לחלוק על השולחן ערוך? בדורנו. כן, איפה הגבולות? החזון איש כותב שאפשר לחלוק על השולחן ערוך, והחזון איש חלק על השולחן ערוך, לא פעם ולא פעם, זה לא יאומן. החזון איש כותב שאפשר לחלוק על השולחן ערוך, אם תביא ראיות גדולות לדבריך. אגב, הבית יוסף עצמו גם שאל את השאלה. הבית יוסף שאל האם הוא יכול לחלוק על הראשונים, אבל לא על הרמב"ן, אלא אמצע תקופת הראשונים, הוא כותב שכן. הבית יוסף בתשובה כותב שהוא יכול לחלוק. מותר לחלוק לו, כן. זה עניין של מתי זה כבר חסר משמעות. החזון איש חלק על השולחן ערוך, מה? הבית יוסף, כן. החזון איש כן, החזון איש חלק, מסברות, שהראה שהסוגיות משמעות כמו השולחן ערוך. יש כמה... כן, הגר"א זה משהו אחר. הגר"א זה שיטה, הגר"א זה יבחר שיטה. אבל דוגמה הכי מפורסמת זה שהשולחן ערוך מתיר טלטול מוקצה לגופו, זה הכי מפורסם. אבל השולחן ערוך מתיר לדחוף מוקצה עם הרגל. לא כדורגל. הכוונה, לדחוף מוקצה שאין דרכו לדחוף אותו ברגל, ברגל, זה הכוונה. טלטול זה באופן הנורמלי. אז החזון איש חולק על זה. בלי מקורות. מסברה. חולק. החזון איש זה יותר משוחרר, כי החזון איש זה גם כשהחזון איש מקל, הם מחמירים. יש מדהים, דברים מדהים, כי הרב קלמן כהנה כתב ספר בריחות נידה, תארת בת ישראל, פעם זה היה ספר שהיה, קטן כזה דק, שניים וחצי הלכות, ושם היה הכל, הספרים הולכים ונעשים אבים. יש לו בזה שמועות, כן, יש שמועות מהחזון איש שם, כמה וכמה קולות. עכשיו, מה יש לו בבני ברק? שם קולות, זה לא בסדר. אז חקרו את כל הקולות ואמרו, לא, זה היה לעם. ועצם לקורבים, כן, לבטל, אומר לך. אז לא להקף. ואתה זה עזוב. טוב, זה כבר בקשה אחרת. טוב, אמרתי לכם, יש שתי מצוות גדולות שבן דורנו יכול לקיים היום. ואם הוא עושה את זה, מובטח לו שבן המעבה, שבשום אופן לא יוכל יותר מחירה, שיגיד תחנון זה יום עצמאות. אם הוא עושה שני הדברים הללו, בדורנו הוא מנוחלי העולם הבא. הוא מאידך גיסא. אם הוא ברך על הילד יום עצמאות, ואכל פה לא יותר מחירה, הוא עבריין, שאין כפרה לעבירות שהוא עשה. ולכן, זה מה שאני... אני אגיד לך, בובר, אני לפחות...
אולי אפשר להגיד, אני איזה חניות.
רובן, רובן. אז אני רוצה להגיד לך מה היה כאן. לא יודע אם שמתם לב, בשבת לפני יום העצמאות, הקהילה של הרבי יצחק היו פה, באו לשמוע את השיעור. למה הם באו לשמוע את השיעור? מה? הם לא יודעים להגיד עליהם או לא להגיד עליהם. אז אחרי ש... אז רגע, קודם כל אני הרי קיבלתי מהרב מימון את סמכויות האדמו"ר. הרב מימון זה לא רב, זה אדמו"ר. ואני קיבלתי את סמכויות האדמו"ר שלו פה. הוא תמיד טורח להגיד את זה שאני... מה שאני אומר צריכים לעשות. אז זה ככה היום, אתה יודע, ספרדים היום זה... אל תגידו, אתם יכולים להגיד מה צריך לעשות בעוונות. אני משתדל לא לעשות להיות כזה. אבל הם באו לפה כדי לקבל הנחיות ליום העצמאות, אמרו שצריך לברך על העלב. ככה שאמרו, התקשרו לו הרב מימון, הרב מימון אמר, אם הרב אמר, אז ברכו על העלב, ברכו על העלב. רבנו טעם, כן, בואו נחזור לעניין, רב ראובן, אני לפחות נהנה מהרגישות שלך, זה באמת טענות. אבל יהודי צריך להתעלות על עצמו, שים את הראש שלך בגמרא. רבנו טעם, פן סובר כן, רבי אותם, מה כאן אני סובר כן? הריף פסק כמו רב פאפה ורבון הברידי רב ישוע. ולפי הריף הכל שווה. הרבי אותם אני סובר כן מפרש שיש ג' גנים מזקים. או כסף או מיטב, נילאת לה אפילו סובים, עד כאן. זהו, בעצם לכל המחוזים הם פוסקים כרבונה, או כרפפה ורבונה בריד רב ישוע. לפי הריב, שפסק כרפפה ורבונה בריד רב ישוע כלחד לבטרה, אם שם התרגלנו לעניין הזה, אז הכל שווה כסף את המטלטלים. לפי רבונותן, שפסק כרבונה, או כסף המיטה, ודלת למטלטלים. אפשר לשמוע מה מוסגר, אני אקרא אותו מהר, כי אני רוצה להגיד לכם עוד דבר חשוב, אבל הוא עושה פה תוסף סיכום, מה קורה במסורים האחרים. הוא בעל חוב, כל זה בנזיקין, בעל חוב. עיד לזוזה לא מצא שקוע לה בזוזה. כלומר, בעל חוב אתה לא יכול להגיד לו שיש את הקיצובים בשבילך, בעל חוב חייבים לתת כסף אם יש לו. זאת אומרת, בכותב גבי הרותו למותו ונוכיה זה, ולעיד לזוזה לא אמר לזיל תחת גבין והייתי זוזה כדי אמרתם. זאת אומרת, בעל חוב, אם יש לו כסף לתת לכסף, אם אין לו כסף, זה מה שיש לו. מה הספרה בזה? כסף יעיד כסף שקיל. זאת אומרת, קיבלת כסף, תחזיר כסף. אבל אם אין לך, לא אומרים לך, לך תעבוד, תמכור את הדברים שלך, ולא אתה יכול לתת מה שיש כך מוכר ב... בגמרא שם. מה?
אבל
אז אני יודע במטלטלים ובמטלטלים. לכאורה, יותר לתת את מה שקרוב לכסף יותר. זאת אומרת, יותר לתת, תלוי במחלוקת הזאת. תלוי במחלוקת הזאת. דיברנו על זה פעם. זו שאלה טובה מאוד. השאלה הזאת היא שאלה טובה מאוד. למה התורה לא אומרה להביא שור? נכון? זה לא תודה כי הוא לא קיבל, זה התשובה, התשובה היא כי הוא לא קיבל, פה אתה קיבלת כסף, שם אתה קיבלת כסף, הקבלה מחייבת אותך. אגב, נשאל שאלה, אם אתה קיבלת עגבניות, פה אתה צריך לעשות עגבניות, אלא אם כן ההסכמה הייתה שתמורת כסף.
אבל זה מגיע, לא נדע
לא, אבל פה זה ספרה, בבעל חוב אין פסוק, זה כל ספרות. ונזקה יש פסוק, כי כתוב מיטב. אבל אני אומר
אותם שהפסוק לא הולך נגד ספרה.
היום אתה משביר, בוא אני אגיד לתלמידים בישיבה, יש להם משברים. באמת?
לא, אני אומר אותו מסך, כן. אני פעם
אומר לך הייתי למרסה,
אני
רואה שם
כולם
מסתובבים
ברחוב.
מה זה? מה זה?
הרבים משתחווים
ברחוב. אה, רבים. לא, רבים. רבים שחרו מדי עכשיו. רבים שחרו מדי עכשיו. לא הבנו, ולוקח. שניסה מקרוא מקח טעות, כמו כן דינו. מה? כדי אומרים שלוקח שהמקח המקח טעות, תחזיר כסף אם יש לו, ואם אין לו, לפי הסדר. הוא פועל, פועל, מה כאן הפועל? אדם שקיבל אצלך עבודה, הנה הוא נעים, אתה נותן לו אחר כך פסטות. יהודי בא אצלך לעבוד, עשת עבודה, אם אתה משלם לו בפסטות, כי יש פסוק ישיב לרבות שלך כזה אפילו צובים, פה אומרים תוספות, לא. פועל, שילט לבעל הבית זוזה, אמר לזיל פרח זבין והיית זוזה. מדוע? ואני יכול לומר לו, תום הסביר בשכרחה, פועל, צריך לקבל כסף. זה עוד, עוד, מה? לך תעבוד. מסברים לבעל חוב, עניין אחר. לא לוקחים לו מה שאין לו. אז זה שייך לעבוד, לאף לאף יחזיר לי בתשלומים.
אה, ומה עם לא
תלים? הוא יעבור על לא תלים, בטח שיעבור על לא תלים, אבל מתעשים, מסברים לבעל חוב, אתה לא יכול לשאול להם לכתום. רבותיי, עכשיו אני רוצה להציע לכם שאלה, סליחה, נסכם את ההלכה. סיכום ההלכה הוא כך. יש לנו בעצם שתי דעות בגמרא, לכאורה, ושתי דעות בהלכה, כל מיני לקצות. האם הכל שווה, זה הריף, כסף, מיטה, מטלטלין שווים, או כסף ומיטה קודם, ואם לא, מטלטלין. אבל הרמב״ם, אני אומר לכם את הרמב״ם, תנסו לפסוק, להביא אותו, אבל הרמב״ם פסק, שכסף ומטלטלין שווים, ואם לא מיטה. רגע, הסברה זה טוב, הסברה היא טובה. הרמב"ם פסק, כסף ומטלטלין שווים ואם לא מיטב. אינו אומר ככה, זה חזק מה שהוא אומר, רק חבל שזה לא כתוב בשום מקום. כשנתתי שיעור זה נקרא תירוץ 7 ב', ואת יש שיבת הפרושים לרמב״ם, וזה האחרון. אינון אומר, בעצם הרמב״ם זה רפת הרבבון הברית לרב יהושע, והפסוק אומר ישיב לרבות שווה כסף, כלומר הפסוק אומר שישיב, שמטלטלין זה כמו כסף. אחר כך הפסוק אומר מיטב. הגמרא בהתחלה חשבה ששווה כסף פחות ממיטב. אחר כך אומרת הגמרא כל מילי מיטב נינו, גם מטלטלין זה מטלטלין נינו, כי לא מזה בנחה, מזה בנחה. פה הרמב״ם אומר, אבל הם לא שווים עכשיו. ברגע שאמרת שהמטלטלין יקרה מיטב, והיא לא מזה בנחה, מזה בנחה, אז זה ברור שהמטלטלין הם יותר קרובים לכסף. כי יותר קל להפוך את המטלטלין לכסף, מאשר להפוך את הנדלן לכסף. ולכן נכון יותר להפליט את הפסוק ולומר, כסף ישיב, זה בעצם המדרגה הראשונה, ומיטב זה אופציה שנייה. וכל זה מכריז ברפפה ובבוין ברד הרב יהושע. אם גם לזה, אפשר גם להבין שאת הרמה. הרמה אומר, אולי גם אם כן לומר כסף ראשון, מטלטלין שני, ומיטב שלישי, כי אם כתוב כסף ישיב, הרמב״ם לא. הרמב״ם אומר, כסף מטלטלין, אם לא מיטב. יפה, זה נפלא, אבל תראו מה השך אמר. לא תאמינו מה השך אמר. תחזרו בבקשה לגמרא. השך אומר שהרמב״ם פסק כמו רב הונא. פסק נפקא מינה לדינא בדבר הזה, נראה אם אני צריך לזכור את נפקא מינה לדינא. השך, עוד פעם, מה הבעיה שיש לפנינו? הרמב״ם אמר, כסף מטלטלין, אם לא מיטב. ואגב, כך מסתכל לך בשולחן ערוך. אתם רואים מה קורה? אתם טוחנים את הגמרא. אני אוהב את הקטע הזה הכי יפה. זה הקטע הכי יפה בלימוד. אתה טוחן את הגמרא, הבנת הכל. אתה פותח שלך נרוך, זה כל קרס לך כמו מנגלי תלפים. לך תחזור חזרת עם את הסוגיה. הבנת, נדמה לך שהבנת הכל. עכשיו תראו משהו פעם. תראו מה שח אומר. שח אומר, רב הונא אמר או כסף או מיטב. הייתי ברב נחא לרב הונא, ישיב רבות לדבר פילוסופית, אך המעסקינה, מדלת למטלטלים. ישיב לרבות בזה אפילו סובין, אחר המתקן בדלת למטלטלים. ודאי נגיד להשיב, אנחנו מדברים על הרמב״ם. זה טוב, והגמרא לפרש ככה זה טוב. לא, לפני זה זה לא טוב. מה זה או כסף או מיטב? או כסף. או כסף, מה? או כסף. כשאין לו מטלטלים? לא, או כסף, או כסף, מה?
ישיב
לרבות
כסף, זה
רב הונא. רב הונא אמר או כסף או מיטב. כלומר, האפשרות שלך לתת או כסף או מיטב, משמע פה שהם שווים. או כסף, אם יש לו מטלטלין אתה יכול לתת כסף. או מיטב, אם אין לו.
לא, או כסף או מיטב, אם לא מטלטלין.
טוב, זה לא הרמב״ם. כן, כי הרמב״ם למד את הגמרא ככה, הייתי ברב נחמן אבונה, נכנסו לו באמצע הדברים, אז הוא אומר, מה שאמרתי, או מיטב זה בדרך למטלטלין. כלומר, הוא יכול לתת כסף, ואם אין לו כסף, אז מיטב. ואיך נמצא המטלטלין בדבר הזה? בכסף. ככה שח למד בגמרא, וטען שזה פירוש הרמב״ם ששינה פה את הגמרא, אבל אתה אומר דבר מאוד מצוין, שבעצם הרמב״ם למד מהגמרא דילאל. יש פה נפקא מינה בסברה, אני רוצה לחשוב. לא זוכר מה הייתה נפקא מינה. כן, מה הדין אדם שיש לו, אין לו מטלטלין, יש לו רק כסף וקרקע. אם אתה אומר שכולם שווים, שאת רפפה ואמרונה ברית הרב יהושע, אני אתן משהו רוצה. יש לו רק כסף וקרקע, אין לו מטלטלים. זו שאלה שהבאתי בלימון, זו הזכרתי. יש לו כסף וקרקע, אין לו מטלטלים. מטלטלים שכולם שווים, אין שאלה. אם אתה אומר כמו רב הונא, אז מה? לא, הוא אמר כסף ומיטב, אז כסף ומיטב שווים. השאלה מתעוררת, אז משהו יצא איתן. לפי הלימוד הרגיל. אבל לפי הרמב״ם שאמר כסף מטלטלין ואין לו מיטב, אז השאלה, מה הדין שיש לו כסף ומטלטלין? נותן כסף או מטלטלין?
אם הסברה היא
שזה... טוב, אבל לפי השח... אבל לפי השאר זה הסבר דבר שלך. אם אתה אומר שהרמב״ם לקח את דבריו ורפא בר רבי אבונה ברי דרבי יהושע, ולפי זה החשבון שלו הוא תיתן משהו יותר טוב ממיטב, ורק אם אין לך תן מיטב אז גם כסף יותר טוב ממיטב. כן, אבל לפי השאר זה לא כך, כי השאר אמר או כסף או מיטב. או כסף, חייב לתת כסף או מיטב אם אין לו מטלטלים. אם אין לו מטלטלים צריך לתת כסף, אז זה לא בגלל זה מיטב. כלומר, אתה... אבל לא בטוח שאתה יכול לדרוש מהם לתת כסף. מה שכתוב ברמב״ם, שמטלטלים לפני מיטב. אבל לא כתוב בגמרא שאתם מטלטלים לפני כסף. לפי הגרסה הזאת של השח, כל מה שאמרה רמב״ם, בדלייטלה. לא בטוח. לא בטוח, כי הגמרא אמרה, מה שכתוב ישיב לרבות וכן עשו לסובים זה בדלת לב, מטלטלים. מה פירוש זה בדלת לב? כתוב או כסף מיטב, בדלת לב מטלטלים. לא כתוב מה הדין. או כסף מיטב, מה שאתה יכול לבחור. למה אתה יכול לבחור? כי מדובר שאין לו מטלטלין. לא, אם יש לו מטלטלין, אז מטלטלין מדיפים על מיטב. אבל אם אין לו מטלטלין... אבל כתוב או כסף מיטב, רבו נעמה או כסף מיטב. לא, זה ברור שהכסף, לא, ברור שהכסף הוא יותר טוב, אבל אתה לא חייב לתת כסף. אתה לא חייב לתת כסף. מטלטלין אתה יכול לקוף אותי. כסף אתה לא חייב, ודאי שהכסף אתה יותר, אבל אתה לא יכול לדרוש אותו. אתה יכול לדרוש מטלטלין, אבל אתה לא יכול לדרוש, אתה יכול מטלטלין כשהאופציה היא מיטב, אבל אתה לא יכול לדרוש את הכסף. כסף אתה לא יכול להגיע, כתוב או כסף או מיטב. ומה שכתוב ישיב לרבות בכסף, אפילו סובין, זה בדלת לב.
אם יש לך
מטלטלין,
אם לא, אז או כסף או
מיטב. יפה, אז לפי זה, אם יש לו או כסף או מיטב נותן כסף, אבל לפי הפירוש שלך זה לא ככה. לפי הפירוש שלך, הרמב"ם לקח את זה מרפא בר רבי אבונה ברי דרבי יהושע, שאומר כל מילי מיטב, אני נותן את הדבר הטוב ביותר שיש, ומיטב זה תת חלוקה כזה, אז אם יש לו כסף או מיטב, זה עוד כסף. זה נפקא מינה לדינה, וכדאי לכם לכתוב את זה בנספח לשולחן ערוך שלכם. אני, יש לי תחביב, אני אומר לתלמידים, שכל אחד, כל לומד ש"ס צריך שיהיה לו נספח לשולחן ערוך. כל ההלכות שלא הזכירו אותם הפוסקים, שאתה מעלה אותם בפלפולך, זאת אומרת כל מיני מקרים שלא כתובים בש"ס, ואתה מתחיל לפלפל לדון, כל אחד שיהיה לו נספח, יחסית נספח, שאלות ששאלתי בנושאים שלא קדמני אדם, ומה נראה בעניין הזה. אז זה מספר סיפור יפה בשם, על הרב, סיפר לי תלמיד של רב שלמה זלמן ירבך, שסיפור יפה לרב שלמה זלמן והרב ירבך, שפעם שאלו את רב שלמה זלמן שאלה בהלכות ברכות. אז הוא אמר, זה תוספות בחולי. זאת אותה שאלה שאלו את רב ז'ולטי. אז הוא אמר, זה תוספות בחולי. מה ההבדל? אומרים ככה, רב שלמה זלמן, הרב ז'ולטי ידע את הש"ס בעל פה. זה עבר לש"ס. שאלו אותו שאלה, עכשיו עבר לש"ס, התחיל לה... אבל רב שלמה זלמן, כל תוספות הוא כבר בדק מה יהיה אם. אז כל תוספות יש לו כבר את הסיפורים, הוא שם אותם ליד. במאגר הזה, הוא לא, יכול להיות שהש"ס ידע פחות טוב. אבל במאגר הזיכרון שלו, היה לו את כל הנפקים מנו. שאלתו שאלה, הוא אמר לך, תוספות בחולין. שאלתי את הרב אחר שאלה, אז הוא זוכר בעל פה, הוא צריך לעבור על התוספותים עכשיו, שהוא יזכר בתוספות, ולעשות את החשבון. אז הוא קרא לו כמה שניות, ואז הוא אמר לך, תוספות בחולין. כך סיפור לי סיפור, תלמיד של רב שלמה זלמן, סיפור יפה. ואני יהודי חושב, זה תמיד לחשוב שעל אחד קדימה, מעבר לגמרא, מה יקרה אם. זה מאוד, גם פתח את המחשבה, וזה גם תורת אמת, כי זה מה שמטריד אותנו. דוגמה, יום עצמאות, זה סוגיה קלאסית בעניין הזה. אתה יהודי לומד ש"ס, אז איך מהש"ס לומדים, מה יהיה מיום עצמאות? עכשיו קטעתי תשובה בשחר הלכה, חלק ב' סימן כ"ט. כשאני אסוף כרך ב', האם אומרים מגדול ביום העצמאות? או מגדיל? על איפה הגיע רובן הזה, זה מוציא אותם להתחילים. לא, עד כמה אתה יכול, מי לאלל, אבל אתה, תראה, הקדוש ברוך הוא חנן אותך בכישרונות, תכתוב לי תשובה, משהו ויכול להזיק מגדול ביום העצמאות. אבל אני מוסף בזה, מה? מוסף, לא. לא, ברור שלא, כי מוסף נגד הקורבן. אבל השאלה היא...
אז...
את כתורת, הכתורת.
אתה
שיקטור אותה? כן, כן, כן. כל דבר שלך, אבל תראה, אתה מוכן את זה, אתה מוכן את זה שגדול מההתחלה. זאת אומרת, אתה מעיין בה באופן שורשי, זה מאוד מסביר את העניין, הדבר הזה. אז לדעתי למעשה, אשכנזים לא אומרים מגדול, אלא מגדיל ביום עצמאות, וספרדים שבהם חילוקי מנהגים. חלק אומרים מגדול, חלק לא. אבל אגב, אני אסיים בפירוש נפלא שראיתי, יש רבנו יהודה בר יקר, שמעתם עליו? לא, היה הרב של הרמב"ן. מוזכר בספר של שלשלת הקבלה, יש שלשלת מסורת הנסתר, איך זה עובר עד הרמב"ן, כתוב בספר שלשלת הקבלה. רבנו יהודה בר יקר, רבו של הרמב"ן, מצאו לפני 20-30 שנה פירוש שלו על הסידור. הפירוש של הסידור זה דברים לא מעל מעדן. אולי גם שיש תיק מוגמרה ללמוד את הפירוש על הסידור. פירוש רבנו יהודה בר יקר על הסידור זה דברים פשוט לא מעל מעדן. אז שם הוא כותב שמה ההבדל למגדיל לשעות מקור למגדול לשעות מקור. הוא אומר, מגדיל לשעות מקור, זאת אומרת, מלכו, הקדוש ברוך הוא, מגדיל את הישוע, הולך ומגדיל את הישוע. עכשיו, מגדול לשעות מלכו, מה, מגדיל, מגדיל זאת קומה, קומה וקומה וקומה, מגדיל, כל הזמן מגדיל. מגדול לשעות מלכו, מבחינת דקדוקית זה אומר, הקדוש ברוך הוא מגדול הישועה, הוא לא מגדיל את הישועה, מגדיל את הישועה זה אומר, הוא עושה את הישועה. מגדול לשעות מלכו זה אומר, הוא הישועה. אז הוא אומר ככה, אנחנו אומרים מגדיל, אצלו היום אומרים מגדיל גם בחול גם בשבת, תמיד, כך רואים בסידור שהוא רק מגדיל, כי אנחנו יודעים שהגאולה תבוא כמעה כמעה, זה מגדיל. אתה נמצא עכשיו בגלות, והקדוש ברוך הוא מגדיל לאט לאט את הישועה, תתחנך לזה, מה?
לא, זה יום
חול. יפה. לא, בין הקימה קימה זה בין קימה לקימה יש מכה. בין מרגע מרגע יש מכה. עכשיו, מגדול לשעות מלכו זה בחינה של עתיד לבוא. יפה. אז מזה, בעצם שבת זה כבר בחינה של הופעת ישוע יותר שלמה במציאות, אז אתה כבר נמצא בתוך הגאולה, לא בתהליך המגדיל. טוב, סתם זה מורה מחשבות על יום העצמאות עם... קצת באגדה. אני חושב שביום עצמאות לא אומרים, כלומר, תמיד בעצם השאלה אם בחנוכה אומרים מגדול או לא אומרים מגדול. זה כנראה שרוב הקהילות נהגות לא אומר מגדול. בחנוכה יש איזה חשבון למה. אז סוגיה כזאת, יום עצמאות, אותי זה מאוד החכים. זאת אומרת, כל הסוגיות ידעת, אבל שאתה, הרב גורן למשל אומר שצריך להגיד ביום עצמאות השכיבנו של שבת, זה סימן כ"ז בשחר הלכה חלק ב'. השכיבנו של שבת זה יום עצמאות, ככה הרב גורן אומר. למה? כי הוא אומר שבשבת מתפללים על שלום העתידי ופוסן עסקת שלומך, אז כל מקום שיש גאולה גם מתפעלים על השלום, אז אם אנחנו רוצים לפוסן עלינו. טוב, אני הוכחתי שזה לא נכון, אני לא, זה לא נעים לדבר ככה, הוכחתי שזה לא נכון. אז ישבתי והוכחתי את זה לכל המקורות שזה לא נכון. מה שאומרים פוסן עסקת שלומך בשבת זה בגלל שהשבת היא לא תהיה הגאולה האמיתית, היא כבר הגאולה האמיתית, זה לא תפילה על שם העתיד, אלא בגלל שאתה כבר נמצא במציאות של, של שלום. זה לא שייך ביום עצמאות, והשכתי לומר ביום עצמאות כיוונו של חול, רובן נרגע, מה? לא, זה פלפל אפשר, ואני אומר לך מקורות, הוכחתי את זה. בחגים אומרים המפורות האלה, רק בכל המועד לא. בסדר, כל מקום שבו יש שביתה עם מלאכה, יש השתחררות מהמגבלות של העולם הזה, אז אתה מדבר על השלום. קטע מעבר. אבל איפה שאין שביתה עם מלאכה, לכן גם בכל המועד אומרים, אז תראו, רבותיי, כל הדברים כתובים, אבל כשאתה שם אותם ב... זווית של יום עצמאות במקרה הזה, אז זה מאוד מסביר את העניין. חדשו לי חידושים גדולים שאף אחד לא יקרא אותם. זאת אומרת, סתם, זה כזה המון חידושים בנושא, נגיד, שחיין ויום עצמאות. כל השחיין עובד שידות מערכות, אתה בא לדון, אני מבחין שחיין, אני מסיק לא דבר שחיין ויום עצמאות. רובי, זהו, אני יודע, זה לא ככה, יש לו שקרחים, יש לו שקרחים, כרח ראשון זה עלה, כרח שני זה כל ההלכות שנמצאות בחגים אחרים, ועשו להם טרנספורמציה ליום העצמאות, כרח שלישי זה כל החידושים, עכשיו, כבר אתה מבין מה יהיה, כרח שלישי זה התנגדות מוחלטת, אני הרמור, נגד חידושים. כך שאני, וכך ראשון, אני בעד, זה הלב. עכשיו אני מבין שאתה מה שעושה צריך להיות הפוך.
לא,
מבקשים. דעתי יש רק הלל, אבל גם סלט מצווה. וזה מאוד חשוב, סלט מצווה. הלל יש סלט מצווה, זה נושאים שתיים. תודה רבה.